של התורה, ושדווקא מתוך מדרגתה העליונה צריך לגזור בגזרות ותקנות. אז אחרי שאנחנו עסוקים במדרגתה האלוקית, ומתוך זה יש לנו ביקורת לדברי חכמים, שהם הרחיקו מה שראוי לרחק, קרבו מה שראוי לקרב. זה התיינה של האנשים. אז המהר"ל, אני חושב שזה יחזור לנו בכמה וכמה בארות, המהר"ל לפני שהוא עונה לשאלה, אז הוא קודם כל, יש לו תמיד הקדמות. כי אני חושב שזה עניין מאוד יסודי וחשוב בכל עניין האמונה. אני חושב, זו דוגמה בולטת מאוד מאוד מאוד, יש לכוזרי. אני רק מבקר את הדוגמה דרך הכוזרי, ועכשיו אני אחזור גם למהר"ל. הכוזרי, במאמר ראשון, שואל אותו החבר, אומר לו, הכוזרי שואל את החבר, אומר לו, יש עולם הבא בכל הדתות האחרות הרבה יותר מאשר בעם ישראל. חבר מתפלל אותו, מה זה עולם הבא אצל הגויים, ומה זה עולם הבא אצלנו, ומעריך אצלו איזה 20-30 סעיפים בכוזרי, מה זה עולם הבא שלהם, מה זה עולם הבא שלנו. בסוף הסעיף האחרון אומר לו, ותדע לך, ויש אצלנו עולם הבא הרבה יותר מאשר מה שיש אצל כל הגויים. אפילו מה שמגיעים עד הסוף שוכחים את השאלה, והוא שאל אותו, המלך אמר לו, עולם הבא יש הרבה יותר אצל הגויים מאשר אצל עם ישראל, אצל חכמי ישראל. היה אומר לו, חבר, אתה לא צודק, כל טעות, יש הרבה יותר עולם הבא אצלנו מאשר עולם הבא אצלנו. שם זה הכי בולט בכוזרי, אבל זה נמצא בכוזרי וזה נמצא, אני חושב, גם אצלנו במהר"ל. הכוזרי שואל את החבר שאלה, חבר היה יכול לענות לו את התורה. אבל החבר רוצה לעשות לכוזרי שיפוץ מושגים, לרומם לו את המבט. כי אם החבר היה עונה לו, יש לנו עולם הבא הרבה יותר מאשר מה שיש אצל הגויים, הוא היה משאיר אותו במושג עולם הבא של משהו זה. וגם אמר, זה לא נכון, אתה פשוט לא מכיר את לא מכיר מה שיש לנו בשעס, מה שיש לנו במדרשים, יש אצלנו יותר מאשר אצלם. לא, החבר עשה לו קודם כל שיפוץ מה זה נקרא מושג עולם הבא, מתוך ההבנה מה זה רוממות המושג עולם הבא, מתוך זה עכשיו שתקרא את כל העושר שיש בדברי חכמים, תוכל לקרוא את זה טוב. ולא תקרא את זה בעיניים גויות, אלא תקרא את זה בעיניים יהודיות. זה יחזור לנו במהר"ל הרבה פעמים, אני חושב. אומר המהר"ל, יש להם טענות, דברי חכמים זה דברים מוזרים, רחוקים מהשכל. אז המהר"ל, לפני שהוא הולך להביא את כל הדוגמאות של של הבאר השני. אנחנו היום נשתדל שלוש דוגמאות שעסוקות סביב ענייני המשפטים והדינים. אז לפני שהוא הולך להביא את כל הדוגמאות של כל הבאר השני, של דברים שנראים דוגמיות, של דברים שנראים מוזרים ולא מוזרים, אבל לפני זה, המאמר היסודי הכי בסיסית בכל השאר שלנו. הוא הולך לבאר לו את מה שכתוב אמרה ברובין, להג הרבה יגיעת בשר. אלוהי דבר חמים נידון בצוער או תחת, או להג הרבה יגיעת בשר בהי, מי שלוהג עליהם הרבה, כלומר מתאמץ עליהם הרבה, מדבר עליהם הרבה, יש לו הרבה שקלא וטריא, הוא זוכה לטעום טעם בשר. המדרגה הראשונה של רב הברולה, הלוהג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. אומר המהר"ל, תדע לך, צוער או תחת זה פסולת שהיא נדחית מן הגוף. יש פסולת שהיא אולי עדיין יכולה להיות קיימת בגוף. יש פסולת שהיא כל כך מרוחקת, היא נדחית מן הגוף. אחד כזה שהוא לועג על דברי חכמים. אחד כזה שלועג על דברי חכמים, הכנה מוציא את עצמו מהסדר של חכמים, מדרגת חכמים. הרי התבאר לנו בבאר הקודם, מדרגת חכמים, איך שמדרגת חכמים זה השלמת התורה, בין בגזרותיהם, בין בתחנותיהם, בין בפירושיהם. אז אם אתה לועג על זה, זאת אומרת, הלעג, מה שהמר"ל מדגיש הרבה בתוך דבריו הרבה פעמים, הלעג זאת אומרת, שזה מאוד רחוק. זה מאוד רחוק ממך. אתה כל כך רחוק, זה כל כך רחוק ממך, שאין לך שום נקודת מגע. לכן אתה לועג על הדבר הזה. כשאתה לועג על הדבר הזה, זה בעצם אומר שאתה מתנתק ממנו. אתה מתנתק ממנו, זה צוער או תחת. זה פסולת שמתנתקת מהגוף. זה צד כזה של פסולת שמתנתקת מהגוף. אמר לו, החזיר אותנו אל מה שהוא כתב בפתיחה, לפני הבאר הראשון, בהקדמה של הבאר הראשון. תדע לך, סברת השכל של הראשונים, שכפתחו של עולם, אחרונים כפתחו של עולם, ענן כמלוא מחצית קית, וסברה, וגמרה, וזיכרון. אז שכחת את פערי הדורות של ההקדמה של באר הגולה. שכחת את כל פערי הדורות. זה נכון, כשאדם עומד רחוק, דברים נראים לו מוזרים. עכשיו, המהר"ל, אני כדי לחדד את זה, המהר"ל מסכים שיש לאדם דברים שיראו לו מוזרים. זה לא הקושי שהמהר"ל מתמודד איתם, רק המהר"ל אומר כן, רק כשאתה רואה דבר שזה מוזר, אז תדע לך שזה סימן שאתה מאוד רחוק מהדבר הזה, לכן זה נראה לך מוזר. ודבר שהוא קרוב אליך, יכול להיות לך הסדר, דבר שהוא יותר רחוק ממך, הוא נראה לך מוזר. הסדר, כלומר, שיש לנו חוקים, אומר הרב זצ"ל, וזה לא מעצמו, חוקים יש בהם בחינה יותר עליונה ממשפטים. הפוך מהסברה הרגילה. כדאי הרגיל אומר, משפטים זה אני מבין, זה בסדר. חוק זה מוזר לי כי אני לא מבין. אומר הרב, תדע לך, חוק שזה מוזר לך ואתה לא מבין, זה סימן שהחוק שייך למקום יותר עליון. לכן הוא כל כך רחוק מהשכל שלך, שעד כדי כך שאתה אומר, אין לי בזה שום אחיזה. אין לי בזה שום אחיזה, סימן שזה דבר מאוד עליון. כשאתה פוגש דברי חכמים מוזרים, סימן שיש פה איזה שכל מאוד חריף, מאוד מופלא, שהוא מאוד רחוק מהמדרגה שלך, ובגלל שהוא מאוד רחוק, לכן אתה באמת מסתכל עליו, ואתה לא מבין ממנו כלום.
כמו מדרשי פליאה כזה.
מה זה? כמו, אין מדרשי פליאה. לא, אני בכוונה, אני רציתי להגיד מדרשי פליאה, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד כמו פרה אדומה. כלומר, כי בעצם, כאילו, השאלה שלהם, זה לא חוכמה שמתלבשות דברי חכמים. הם גם בעצם יכולים להגיד זה אותו דבר בתורה. פרה אדומה, שהיא מתארת מטומאת מת. זה המדרגה הכי עליונה, שאתה אומר, שם יש את הטהרה מטומאת מת. אתה אומר, זה לא מובן לפי השכל האנושי. נכון? זה סימן שזה מאוד רחוק מהמדרגה של השכל האנושי. אבל זה סימן שזה מאוד עליון. ואותו דבר הוא רוצה המהר"ל להפוך לנו פה בהתחלת הבאר, תדע לך, תהפוך את המבט. היה לועד על דברי חכמים, שני צדדים, חיוב השלילה תכף, אז בוא נגיד רגע את החיוב. מי שלוהד ובאי, מתאמץ הרבה על דברי חכמים, ימצא בהם טעם בשר. תמצא בזה, בדבר הרחוק, שלא הבנת אותו בהתחלה, והיית צריך להיות ללהוג עליו הרבה, כלומר לעמול עליו הרבה, דווקא בוא תמצא את הטעם בשר, שתי הפירושים אמר המהר"ל, אני אומר בדבר השני, לא יודע, אצלי זה חמש שורות מלמטה, בכף ג', לא יודע אם זה אצלכם. לפני הפרק כמה דמקות, מה שאמרו, הרגו הנהרגים. אז חמש, שש שורות לפני זה, המהר"ל אומר, ועוד, כי הבשר הוא פרנסת הנפש ביותר טוב. וכן דברי חכמים פרנסת השכל ביותר טוב, ואין למעלה מזה שמפרנס השכל. ואני רוצה, כאילו, להתאים את דברי המהר"ל, שנראה לי שזה מאוד שייך למה שהוא אומר, וככל שהאמר הוא יותר רחוק ואתה צריך להתאמץ עליו, זה סימן שזה יותר מזון משובח. כי מתגלה בו משהו שהוא מאוד מאוד רחוק מהשכל. רחוק מהשכל. נגיד רגע גם את הפירוש הראשון של המהר"ל שלה הרבה הגיעת בשר. אומר המהר"ל, הבשר, ביסרא דתורה, הבשר עצמו זה נקרא גוף הדבר. אני זו רק הערה צדדית מבחינתנו, אבל זה מתוקה. המהר"ל, קצת כמה שורות לפני מה שהתחלנו, המהר"ל אומר, הבעלי חיים הם בריאה עצמית. הצומח נברא בשביל הבעלי חיים. הבעלי חיים כבר יש להם ערך עצמי. לכן, לא הותרו לאכול בעלי חיים לפני חטא אדם הראשון. ולכן אולי נענש רבנו הקדוש בגמרא במציאה, כשהוא ראה את העגל, הולך לשחיטה, הוא אמר לו, הולך לכך נוצרת. זה לא נכון, זה אחרי ירידת העולמות לכך נוצרת. במדרגתו של רבנו הקדוש, זה היה כנראה חיסרון גדול. זה לא נכון, העגל לא נוצר לכך. בעלי חיים יש להם ערך עצמי. הצומח זה כבר מדרג אחרת. אז המהר"ל אומר נכון, שממילא כשאתה אומר בשר, אתה אומר יש לזה ערך עצמי. כשאתה אומר לעג הרבה הגיעת בשר, הכוונה אם תעמול על זה הרבה, תמצא את הערך העצמי של זה, לא את הערך הנימוסי של זה. זאת אומרת, זה שהחליטו, זה שאנשים החליטו שאני יודע מה, שאחד לוחץ יד ימין, או אחד לא יודע, קד קידה אחד, זה הכל דברים נימוסיים, זה לא דברים עצמיים. לעג הרבה הגיעת בשר, בשר זה בריאה עצמית, זה לא כמו צומח. אז לעג הרבה, אם תעמול על זה הרבה, תראה את הנקודה העצמית שבדבר הזה. ותראה שזה הדבר הכי טוב לנפש. זה הצד החיובי, ואם אתה לועג לזה, ולועג לזה, כלומר, הכוונה היא על מה אדם לועג. אדם לועג שאין לו שום נקודת חיבור עם הדבר. לועג בעין. נכון? זאת אומרת, אם אדם היה לו איזה קצת חיבור, היה לו איזה נקודה של כבוד, הוא לא היה לועג לדבר הזה. אני אומר, בסדר, זה משהו קטנטן, זה משהו צדדי וזה, אבל הוא לא היה לועג. כשאדם לועג, זאת בעצם הוא אומר, אני אין לי שום חיבור עם הדבר הזה, לכן אני לועג על הדבר הזה. לכן אני לועג על זה. אז אדם כזה שהוא לועג, בעצם הוא ניתק את המגע, ניתק את הקשר. אומר המהר"ל, הרבה מדרגות יש בגיהנום, והמדרגה שהחמורה בכולם, לא יודע אם הוא לא אומר חמורה בכולם. ויש מדרגה שהיא מדרגה פחותה, והיא נקראת נידון בצורה רותחת. צורה רותחת זאת אומרת, הפסולת שאדם מתאמץ להתנתק ממנה. האדם הזה, על ידי הלעג שלו, שהוא לועג על דברי חמים, בעצם הלעיגה, הוא מתנתק מתוך דברי, בעצם הוא מתנתק מתוך דברי חכמים.
הרותחת זה גם קשור למרחק, הרותחת?
הוא תחת,
אני
סולד
מזה כאילו.
אחרי שלא הוא תחת, זה הכוונה למדרגת העונש של זה.
כן, העונש
של זה. זה הצורה, הוא תחת זה כאילו הדין של זה. כאילו, סתם צורה זה מהות, זה לא כאילו עונש. העונש של זה
נותח,
הצורה זה כאילו
הפחיתו. חשבתי על זה, אם אתה לא תחת.
אני לא חושב שהרב אמר שזה בשר, למה זה מחיי את האדם? אם זה רחוק ממנו, אז
זה... אם זה?
אם זה רחוק ממנו.
לא, רגע, לפי פירוש השני.
לפי פירוש השני במערל שהרבה
מאוד. לפי פירוש השני, אז הבשר זה, כתוב גם עד הברכות, כל כביצה, ביצה טובה ממנו, בר מביסה. אם כל מאחר שאדם אוכל כביצה, יותר טוב שיוכל ביצה מטר מה. חוץ מבשר, בשר הוא מזין. בשר הוא מזין. אז בשר אומר המערל הפירוש השני, תגלה שזה המזון הכי משובח. תגלה א', הפירוש הראשון, שזה עניין עצמי, זה לא עניין מקרי, תגלה שזה המזון הכי משובח.
זה אני מבין, למה? למה זה מזון משובח? אדם לא, אם לא חיבור לזה, אם זה רחוק ממנו.
לא, זה בדיוק העניין, לא, זה בדיוק מה שאומר. אם אתה תתאמץ על זה, להג הרבה, כלומר, תעמול בזה הרבה, תדבר בזה הרבה, תתבלבל בזה הרבה, תקשיב את התרץ הרבה, יהיה לך בזה טעם של בשר. יהיה לך בזה. כן, כן, בטח. אז אני אומר בזה...
זה הפירוש הראשון.
כן. הפירוש הראשון. כן. הפירוש הראשון של הדעה השנייה. אז אני אומר שהמהר"ל כאילו פתח את הבאר, הוא לא רוצה להגיד להם, הנה, אתם יש לכם עכשיו קושיות על דברי חכמים, אז מה הבעיה? אז בואו, אם יש לי תשובה, מה יש לכם קושייה את זומם? הנה, תרצתי לכם את זומם. מה יש לכם קושייה הזה? תרצתי לכם זה. הוא היה יכול לתרץ ככה, אבל הוא רצה, לפני שהוא מתחיל לתרץ את התירוצים המקומיים, קודם כל להחזיר אותנו למבט העקרוני, קודם כל להחזיר אותנו למציאות הזאת של מה שהוא פתח לנו בפתיחתא, דברי חכמים זה שכל אלוקי, זה לא שכל טבעי, בזה חכמים עוסקים. ובאמת תבין כשאתה רואה שיש מרחק בינך לבין זה, אז שאל עליך מהרגליך, המקום השאר אתה עומד עליו זה עמד קודשו. אז תבין את המרחק בין השכל הטבעי שלך לבין השכל הלוקי של חכמים, ובטח ממילא אתה לא תלעג, סור מרע, ובטח גם תעשה טוב, תתאמץ בזה הרבה להיות שייך אל המדרגה הזאת. תומץ בזה הרבה להיות שייך למדרגל.
המכוער זה מייתר אפילו את התירוצים, לא? כאילו, כאילו, אני משאיר בזה. כל מקום שאתה לא מבין.
נכון. עכשיו אני חושב, מתוך זה, המערל רוצה באמת להראות לך. כן, נכון. הוא באמת אומר לו, אני רוצה להראות לך, אבל באמת אני רוצה להראות לך. בוא תטעם, טעם בשד. כן, ותטעם טעם בשד, כי בדיוק שאנחנו רוצים להבין ולהשתדל ולהתאמץ כמה שאפשר וכו'. אז המערל אומר לך, בוא תטעם, טעם בשד. זה מה שהוא, זה, מתוך זה הוא הולך להביא את כל הדוגמאות. דוגמה ראשונה, אומר המהר"ל, מה שאמרו גבי עדים זוממים, לא הרגו נהרגים, כאשר זמם ולא כאשר עשה. אז המדרגה הראשונה, זה מה שהוא אומר, אבל אני לא צריך לענות להם, זה מה שהסברתי לך למעלה, זה שכל אלוקי, זה לא שכל טבעי, לא צריך לענות להם. תירוץ ראשון, תירוץ הכי טוב בעולם. הסבר שני, אומר המהר"ל, הרמב"ן. מה כתוב ברמב"ן? שהרמב"ן אומר שזה טעם לשבח. אומר הרמב"ן, אם האנשים האלה הרגו את זה, הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי בהמתן של צדיקים. בטח לא על ידי בית דין וישראל. אם הם הרגו אותו, כנראה סימן שהוא היה חייב מיתה. כנראה סימן שאדם הזה היה חיה מיטה. אם היה חיה מיטה, כי בדי דרגו אותו, אז בסדר, אז העדים לא מגיע להם עונש כזה חמור. כי זה התגלגל לידם, כמו שהגמרא במכות אומרת, מה שהגמרא מסכימה בהמשך, אחד רצח במזיד, אחד רצח בשוגג, הקדוש ברוך הוא מביא את שתיהם לפונדק אחד, ההוא עולה בסולם, ונופל עליו והורג לו את ההוא, אז ההוא שחייב במי זדמת, ההוא שחייב בשגג, הוא גולה. אומר המהר"ל, אם זה ככה קרה, סימן שהוא היה חייב מיטה, פשוט זה התגלגל על ידם. זה התגלגל על ידם, לכן הם הרגו נהרגים. אבל אם רק רצו להרוג ולא התגלגל על ידי, לא התגלגל לזה, לא התגלגל, אז זה סימן שצדקותו של הנהרג גרמה לו שהוא לא נהרג. כלומר, צדקותו של הנהרג גרמה לו שאחרי שהתקבלה העדות, ישר באו המזימים והזימו את ידי השקר, אז הוא ניצל, הוא ניצל, זאת אומרת, בהם היה מגיע לו להתנצל, וממילא הם בריונש, כי הם רצו להרוג אחד כזה שהיה מגיע לו להתנצל. אם הם הרגו אותו בפועל, סימן שלא היה מגיע לו להתנצל. אם הם רצו רק להרוג את זה, הם להרוג אותו. ובאמת כאן היה מגיע לו להתנצל, אז זה באמת מגיע לעונש.
והם מתים כי היה מגיע להם אפילו?
מה זה?
תוך הזמן?
והזוממים כן, הם רצו להרוג. רצו להרוג, מי שרוצה להרוג, הורג. כך דברי הרמב"ן, שהרמב"ן פה אומר שזה טעם לשבח. אני חושב שזה טעם לשבח פה, בגור אריה, המהר"ל קצת תוקף את הרמב"ן על הדבר הזה, גם שם בהרצה גדולה, אבל נדמה לי שזה פה טעם לשבח, כי המהר"ל כל הזמן הולך להשתמש ביסוד הזה, ולפני ערב שאנחנו נכנסים פה לכל העמוד הזה במהר"ל, אז היסוד שהמהר"ל כל הזמן יחזור עליו, בעצם זה הנקודה הזאת היסודית, כי המשפט לאלוקים. יש לנו בעצם חשבון כזה יסודי, שאומר המהר"ל, אני רוצה להשתמש בזה בדרשות הר"ן, כדי להשלים את הדבר הזה, שאני לא יודע אם המהר"ל כן מסכים או לא מסכים, אבל רק להשלים את הדבר הזה. המהר"ל אומר, איך אפשר להעמיד ארץ בזה שאתה אומר, יש עונש מיתה, רק למקום כזה שאדם רוצח עם עדים ועם התראה, והתראה הזאת היא תוך כדי דיבור, והוא יקיר עצמו למתאווה ככה יהיה אפשר להעמיד ארץ? והר"ן אומר את היסוד שהמהר"ל אומר פה. אומר הר"ן, תדע לך, אתה צריך להבדיל בין משפטי התורה לבין משפטי המלוכה. משפטי התורה זה מדרגה של משפט אלוקי. זה סדר אלוקי, זה צדק אלוקי, ולא בא להסתדר עם הסיבוכים של המציאות. מי יסתדר עם הסיבוכים של המציאות? המלך, משפטי המלוכה. המלך יטפל בגנבים, המלך יטפל ברוצחים, המלך... משפטי התורה הם דברים שהם אמת אלוקית מצד עצמה. אמת אלוקית מצד עצמה. והיא לא עסוקה בכל סיבוכי החיים האנושיים של הגנבים וכו' וכל הצדדים וכל הצדדים האנושיים. בשביל זה אמרה התורה שיהיה מלך. שהמלך יעסוק בזה. אבל משפטי התורה הם האמת האלוקית מצד עצמה, מצד המדרגה עצמה. המהר"ל לא אמר על משפטי המלוכה, אבל הוא אומר את זה נכון ביחס למשפטי התורה. בעצם אומר המהר"ל, משפטי התורה הם שייכים אל הצד הזה של מלך. מה שהמהר"ל כן הזכיר בשתי הפירושים שהוא אמר, זה דיני הוראת שעה. נכון, שהמהר"ל אמר לשני הצדדים, ואמר, טוב, ואם הדור פרוץ, מה עושים? הרי אם לא יניש הדור יהיה פרוץ, אז בשניהם הוא הזכיר את הגמרא בסנהדרין, בדין מכים ועונשים שלא מן התורה. אלא להוראת שעה, מעשה משנתה שימות, כן, תסתכלו את זה, שתשב אחר על סביב בשבת, ועל זה שבא לשתות תחת העץ, ושימון בן שעת החתלה 80 נשים באשקלון, כי היה ריבוי מחשפות וכו'. אז יש סדרים שגם המהר"ל אומר, זה דין של בדין מקין ועונשין שלא מן התורה. הוא לא הזכיר משפטי המלוכה, הוא הזכיר את הגמרא הזאת של בדין מקין ועונשין שלא מן התורה.
אז זה כבר בדין, אבל זה לא עד הרבה.
זה הבדין. זה הבדין שמקין
ועונשין. אבל עכשיו זה קשור למציאות קצת, לא?
כן, לא. עכשיו אנחנו לא דנים לא בדין שמקין ועונשין שלא מן התורה, אלא בדין שיש להם דין כאשר זמן ולא כאשר עשה. אז על זה...
הר"ן זה בדרשות?
הר"ן זה בדרשות, כן. כן. אני לא זוכר איזה מספר של הדרשה, זה אני לא זוכר. המהר"ל מתחיל מאיזה נקודה שאני לא ברור לי, אולי נתן מאיזה. המהר"ל אומר, צריך לדרוש הרבה דרישות וחקירות, וכל המרבה בדרישות ולחקור את העדים, הרי זה משובח. מה המהר"ל רוצה כאילו להרוויח מזה שזה טוב מאוד לחקור את כולם, ואם אתה חוקר בכמה שיותר בדיקות, זה הכי משובח. מה השבח הגדול של זה? איך אתם למדתם את הדבר הזה?
זה לא משנה מפורשת?
לא, אבל המהר"ל, כאילו, למה הוא מביא את זה עכשיו בחשבון שלו?
אני הבנתי כאילו, שלא פשוט, הטענה שלהם שיש מיטה על השאר. זאת אומרת, קודם כל יש לסוד בתורה שבורשים חוקרים את הדין. ולא מגיעים לידי מיטה.
רק לדחות את זה שזה...
כאילו, שזה המגמה שלהם שהתורה רוצה... רוצה להרוג סתם.
אני חשבתי שיותר הוא רוצה להביא את זה ראייה, אני משתמש בביטויים שהמהר"ל אומר, הרב אומר, אתם טעיתם בחשבון התורה. הוא משתמש, איפה, באיזה... איך אנחנו נמצא את זה? אחרי שהוא, אחרי ועמוד צד ימוד ב' קצת עד בדין, אין מקום אנשים לתורה, איזה 20, כמה שורות אחר כך, הוא אומר, כשהוא עובר, הוא אומר, הוא לקח הדין דין אמת מה שעברו, הרגו נהרגים, לא הרגו נהרגים, שאף כי מצד גודל העבירה יותר ראוי שיהיה חייב מיתה כשהרדו, מכל מקום מצד עצם הדין ראוי יותר להיות נהרגים כשלא הרגו ויזמו להרוג. נשים רגע פה את הנקודה. אז המהר"ל אומר לנו שני מושגים שהוא השתמש בהם אחר כך גם בהמשך ומזכיר אותם, מצד גודל העבירה ומצד עצם הדין. נכון? זאת אומרת, גודל העבירה זה מצד העבירה הגדולה. ועצם הדין זה הכוונה היא הסדרים מה האדם מחויב על פי המדרגה של הסדרים הרוחניים. לפי האמת הרוחנית המופשטת, לא מצד גודל העבירה. המהר"ל תכף הולך להסביר למה לפי, למה אמנם אומר המהר"ל, אני מודה להם, מצד גודל העבירה, זה ברור שגודל העבירה זה שאם האדם נהרג, העבירה יותר גדולה. הוא חולק בזה על הרמב"ן. אם האדם נהרג, העבירה יותר גדולה. אבל מה? אבל אנחנו לא מדברים על גודל העבירה. בית דין הם לא דנים לפי גודל העבירה. גודל העבירה זה משפטי המלוכה יגיד אבל. גודל העבירה זה תקנות שעה, יגיד המהר"ל. זה נקרא גודל העבירה. אומר המהר"ל, אנחנו דנים על, הוא קורא לזה, הסדר הזה של עצם הדין. עצם הדין.
גודל העבירה זה הוראת שעה או שזה הקדוש ברוך הוא?
אז זהו, אז אני חשבתי שהוא לא, בנקודה הזאת הוא לא דווקא מסכים עם הרמב"ן שזה הטענה, זה הקדוש ברוך הוא יעשה. למרות הוא כן יזכיר גם את הדבר הזה, שזה הקדוש ברוך הוא יעשה. אבל כאילו, יותר החילוק של המהר"ל, זה גודל העבירה בעצם העבירה, גודל העבירה, הקדוש ברוך הוא יעשה, עובד אם יעשו בהוראת שעה, יהיה איך שלא יהיה. אבל אנחנו דנים על עצם העבירות, כלומר, מה שבאמת ראוי לו לפי המדרגה של הסדר השכלי. של מה שהמהר"ל יקרא, הסדר השכלי. אולי אני אומר, בגלל זה המהר"ל הזכיר את שבע דרישות ושצריך להוסיף עוד הרבה דרישות, כי הוא בא לומר, אני חבר רגע להתחלה, אחרי שהוא הזכיר את השבע דרישות, והוא אומר, כל המסים תחקור את הדין הרי זה משובח, הוא אומר, כל זה כי חמור מאוד מאוד שפיכת דם האדם אשר נברא בצלם אלוקים, והוא מדבר להרוג כאילו את הרוצח, אם לא, הדבר מוכרח מאוד מצד הדין המחייב. כלומר, אומר המהר"ל, בעצם אתה רואה, לא שופכים דמים. זה מאוד מאוד חמור לשפוך דמים. ולזה הוא מביא את הראייה של ריבוי הבדיקות. לנקודה הזאת שמאוד מאוד מאוד חמור לשפוך דם. בעצם לא היינו רוצים לשפוך דם. אם לא מצד מה? מצד הדין המחייב. זה מה שהוא ייקח אחר כך בהמשך, בשורות שדילגנו להם, זה עצם הדין. האם כך הסדר השכלי מחייב? או הסדר השכלי לא מחייב. זה נקרא עצם הדין. אז לכן כאילו המהר"ל מביא את הראייה, הוא אומר, כן, מה, כאילו, להרוג, אתה עכשיו מרבה בבדיקות, מרבה. די, שבע בדיקות מהתורה, זה שבע חקריות מהתורה, זה מספיק. מה אתה מרבה בבדיקות? כן, אני רואה בבדיקות כי זה דבר מאוד לא טוב לעשות את הדבר הזה. אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, אלא אם כן זה מחייב. ומה זה מחייב? אומר המהר"ל, תדע לך, יש סדר כזה, אז בואו רגע נקרא את זה רגע בפנים בדבר הזה. הוא לקח הדין דין אמת מה שאמרו, אני חזרתי לפה שהיינו קודם. הוא לקח הדין דין אמת, אצלי זה כ"ד בעמודה שמאלית. לפני, אני יודע, חצי עמודה לפני ועוד תדע, צריך להיות בטח עמודה לפני ועוד תדע. אצלי זה כ"ד בעמודה שמאלית למעלה. הוא לקח הדין דין אמת מה שאמרו הרגו נהרגים ולא הרגו נהרגים, שאף כי מצד גודל העבירה יותר ראוי שיהיה חייב מיתה כשהרגו. מכל מקום מצד עצם הדין ראו יותר להיות נהרגים כשלא הרגו ויזמו להרוג. ואף קידים זוממים לא עשו מעשה, רק שחשבו לעשות הכתיב יספיע לו כאשר זמן לעשות לאחיו, והוא עניין מחשבה בלבד, וכדכתיב ביצע אמרתו אשר זמן, וכן זממו אל תפגע וכן הרבה. אז כאילו הרב מקשה לעצמו, הרי זה רק מחשבה. ומפני שעונשו של עת זומם, מפני אשר זמן לעשות לאחיו, לכך כאשר המחשבה עוד בנמצא, וזהו קודם שהרגו שאז נמצא המחשבה, וניכר המחשבה כאשר בדין עוסקים בעדות זה. ואז שייך הוא ביארתה הרע מקודדך, אבל כאשר נעשה הדין ושוב אינו נמצא עוד מחשבת העדות, ואין כאן רושם המעשה, וכו' 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 וכו'. אומר המהר"ל, על מה את בפירוש הראשון, אחרי זה משכלל את זה בפירוש השני. אומר על הפירוש הראשון, על מה אתה הורג את העדות הזוממים? אתה הורג אותם על הזמימה שלהם, על מחשבת הרשע שלהם. על זה אתה הורג. ברגע שהוא נהרג, טוב, אז זה נהרג, נהרג. זה לא הדין עשו. זה אחר כך בדין עשה. וזה כאילו הדין עם רק רנה, נקרא לזה. אתה הורג אותם למחשבת הרשע. מחשבת הרשע, המחשבה נמצאת, כל זמן שהיא לא התממשה. בשנייה שהיא התממשה, אז זהו, כבר המחשבה שלהם נגמרה. כבר אין פה, אין פה את המחשבה במציאות. והמהר"ל אחר כך מוציא הפירוש השני רק שנייה ואומר, וזה בדיוק הנקודה של המחשבה שהיא כל זמן שהיא קיימת במציאות, והיא מתהפכת חזרה לאדם עצמו. כמו אתה אומר שאדם שיורה על הקיר, אז הנתזים עפים אליו בחזרה. כי אין אף אחד שהוא, זאת אומרת, אתה לא יכול לראות משהו שהוא לא קליקי בו לקבל את המחשבה שלך. אז אם המחשבה שלך לא התקבלה, היא חוזרת אליך בחזרה, אומר על זה המהר"ל, אז אני אומר לשייך, העדים זוהרים, מקסיבת המוות שלהם, זה המחשבות שלהם. סיבת המוות שלהם זה המחשבה שלהם, זה לא העשייה שלהם. ועל זה אחרי שאמרה לוי שהמחשבה היא חוזרת על האדם, כמו בחשבי ראש, נכון? שהוא הכין את העץ, גם העץ אשר הכין לו וכו', אז הוא מקשה על עצמו, כי בלי זה אי אפשר לגמור את זה. הוא אומר, ואם קשה, פה יש לנו בקפה, אני דילגתי הרבה בקפה, תעמודה ימנית, אני לא יודע איזה לכם, ואם קשה, יש לכם, כפה לב, הוא אומר, ואם קשה, סוף סוף כיוון שגרם איתה לחברו, ואם שקר, למה לא יהיה נידון איתה חטא גדול כמו זה? כלומר, הוא מתכוון לומר, זה נכון שזה גרמה, נכון, כי פה הוא משתמש במילה, אז אני רוצה להשלים את זה, הוא אומר, זה נכון, זה גרמה, אבל זה חטא גדול, והוא מחזיר אותנו למוסדים למעלה, של מה שהוא אמר, שהאנשים האלוקים, זה לא לפי גודל החטא, אלא לפי איכות החטא, אז הוא אומר, נכון, זה גרמה. אבל זה גרמה, אבל זה חטא גדול, כי כבר אמרנו, כי המשפטים הם שניים, המשפט אחד מצד הדין עצמו, כי התורה תמיד מדברת מצד הדין בעצמו, כי אין ראוי מי שהעיד שקר ולא עשה מעשה, שבית דין ימיתו אותו שיהיה חייב מיתה. וכן אין לפי דין תורה, שאם אמר אחד לחבר או תהרוג את זה ורדו, ואבי מסחרו שהרוג את זה, אין הדין שיהיה חייב מיתה סוחר אותו, וזה מצד שהתורה היא חוכמה שלא חייבת, כמו שעושה מעשה בידיים, כמו שאמר כתוב, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ולפי התורה אינו חיה מיתה, יש לו משפטו למות לגמרי. ואם חסר אלא עושה כחוט השערה, שאין נותן הדין ויהיה דמו נשפך, אין דמו נשפך, כי הכל משוער לא פחות ולא יותר. כלומר, אז עכשיו אני רוצה בו מצד שני, אומר המהר"ל, עדים זוהים חידוש. זה לא מעשה. עדים זוהים זה חידוש הוא שמה שנהרגים על המחשבה. אומר המהר"ל, למעלה, אם זה נהרגים על המחשבה, כאשר המחשבה קיימת, אז נהרגים. המחשבה כבר לא קיימת, או כי חזרו בהם, או כי המחשבה התממשה ויצאה לפועל, אז כבר אין מחשבה. אז מה אתה בא לדון אותם על המעשה? על המעשה, לא, על המעשה אין מה לדון אותם, המעשה הוא בגרמה, כל גרמה, המשפט לאלוקים הוא. ואז הנה, חזרנו לדין הזה, שהמשפט לאלוקים הוא.
לא דווקא בעדים זוהים.
כי עדים זוהים זה לא מעשה. עדים זוהים זה הנקודה של החידוש, זה לא מעשה, בכלל לא היית צריך להרוג. לכן הגעתי עד הסוף הדבר הזה. כאילו זה גרמה. אז אתה שואל, טוב, אבל הם הרגו, זה עונש גדול. טוב, זה לא מעשה, אנשי התורה זה רק על מעשה. זה לא מעשה. אז על מה אתה מעניש פה? אני מאחידו שהדין זה מאחידו שהוא, שזה על דיבור, על מחשבה. אז אם זה רק על מחשבה, אומר אמרנו, כשהמחשבה היא קיימת. כשהמחשבה היא קיימת, אז בעצם זה מה שמחייב אותה. אם המחשבה לא קיימת, אז לא. סליחה, הפסקתי אותך, מה אומר טוב, סליחה.
מה זה, איך אתה מתקדת לצלם, מה זה כאילו לעשות לאחיו? זה לא עשייה, זה מחשבה. כשתירוץ הוא שכאן המחשבה נקראת עשייה כאילו?
כן, מה זה? כאשר זה מה לעשות לאחיו?
לא, אבל הוא אמר, לעשות ולא לחשוב.
לא, הוא חשב לעשות לאחיו ככה. אז הוא נהרג על המחשבה, לא על העשייה. על מה שהוא חשב לעשות, על זה הוא נהרג.
לא הייתה קושיה שלו?
לא, הוא הקשה, למה לא כשהוא עשה, הרי זה מצד גודל החטא, זה חטא גדול. אומר לא נכון, עדים זוהים זה לא הנקודה גודל החטא, הנקודה היא עצם הדין. ועצם הדין פה זה סוגיית המחשבה, לא סוגיית המעשה. אם אתה בא מצד סוגיית המעשה, אבל זה בגרמה. זה בגרמה. שמתם לב רק שהמהר"ל הוא עכשיו אני אומר לגב, שמתי רגע נקודה. המהר"ל אומר, אז הוא מזכיר, וכשזה גרמה, בסדר, זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו שתיים שבאו לפרוטקס, זה בעניין של הקדוש ברוך הוא, זה כמו זה שזה בעניין של הקדוש ברוך הוא. כאילו, הוא אומר בעצם, משהו תכף יגיד, המשפט לאלוקים הוא. זה תכף נראה המים רבה, אבל הוא כבר מכניס את זה פה. והמהר"ל אומר כמה פעמים, גם אצלנו וגם במים רבה, הוא כל הזמן אומר, כאשר יש שכינה בישראל, אז ככה זה קורה. כאשר הדור ההוא זה ככה זה קורה. זאת אומרת, זה חמש פעמים חוזר, נכון? זאת אומרת, כשהשכינה עם ישראל, אז זה קורה ככה. כשהדור זכאי, ככה זה קורה. כשעם ישראל ראוי, ככה זה קורה, נכון?
שכל
ישראל צדיקים כאשר ראו. כן, וכאשר הדור הוא דור צדיק, כאשר היה השם יתברך עם ישראל, כאילו הוא חוזר על זה המון המון פעמים. נכון? וזה כאשר היה דור דור צדיק, מזה דיברה תורה. כן. כן, אחר כך דבר כמה צדדים זה גם חוזר, עוד כמה אחר כך, נכון? הוא גם אמר, כשהייתה, שזה אחד השם גלויה, אז כל הסדר, גם הסדר הגלוי גם היה כמשפט אלוקימו. זה אם הדור דור ראוי, אז הוא זוכה לזה שזה המשפט אלוקימו. אם זה לא, בסדר, עונש הרשע יהיה אחר כך בעולם הבא, ולא מתגלה העונש כבר בעולם הזה.
אני חושב שאני חזר מה שמובע לא במיטול, שמי שהתחיל בכלל במיטול בית עם זה.
כן.
אז לכל חלם מדברים כל התקופות.
לא, זה לא שום דבר. זה רק שיש השגחת השם גלויה על ישראל. שהדור ראוי לדבר
הזה. על חלם דיברו גם בתקופתם של חז"ל, זה כן, כי לפני שהגמרא
זה כן. שהדור היה ראוי. או.
לפי זה...
שמדים, יש הרבה אנשים כאלה צדיקי צדיקית בלהדורות, הם ביקשו ש... יעשו להם ככה כמו ארבע מתאבדייטים, ואחד דרו לו כבר בערב יום כיפר, ואחד כל מיני צדדים, כל מיני דברים שככה עשו. כן.
לפי זה, כשהדור לא ראוי, אז איך...
אז אני אמרה הבא, אז זה לא, שבחד השם הנגלט, באמת שאתה אומר, יהיה לו, כאילו, יתגלה המשפט האלוקי באופן ישיר. אז חשוב לנו, זה לא הבא, אבל בינתיים, בסדר הגלוי של העולם הזה, זה יהיה בהלם. זה לא יהיה בגילוי. הוראת שעה לפי צורים. הוראת שעה לפי צורים. או הוראת שעה, כן. היה איזה מייסט הזה בירושלים לפני הרבה שנים, שאחד הוא ביקש, איזה צדיק כזה, עכשיו הוא ביקש, שיעשו לו כמו חזקי המלך שגירר עצמות אביו, שיגררו את עצמות אביו לצבא. פתחו את הצבא אחרי מותו, רואים שזה משהו שקש בצבא. לא ידעו מה לעשות. הלכו לרב על ישב לשאול אותו מה לעשות. לא למקום פתח להם את הגמרא, אמרו שמהגמרא הזאת זה לא משהו, אבל יש דיוק שלא צריך לשמוע לו. אמרו להם מה תשמעו לו. לקחו אותו, בלוויה, חדור קדישה, כשהם הוציאו את המיטה, נפלה המיטה. נפלה המיטה, התגלגל על הרצפה. אחר כך אני אצפיתו את זה לרב אליושיב, אמרו שזה היה ממש מזועזע. כך כאילו, כי התבחר אותו ועצת מנתם וישלים, וככה זה, כאילו, הוא ביקש ככה, והוא רוצה ככה וזה, וזה סדר כזה, שזה... מי שפתח את הצבא זה היה חתן שלו, לא אחים. והחתן לא סיפר לאחים. כי הוא אמר, הוא ידע שהבנים לא כל כך לזה, אז הוא ביקש את הכל מהחתן. והחתן לא סיפר לאחים, הוא לא ידע מה לעשות, ו... והוא אחר הרב אלישיב, הרב אלישיב אמר לחתן. אחרי שזה קרה, אז כל האחים התפוצצו. איך החבר קדישה ככה, לא נזהרים. כאילו אבא שלהם נפל, נפל הרצפה, וגוף התוך, אני גרירה וזה, זה. הוא אמר להם, אני אספר לכם, אספר לכם, כאילו, אל תלחסו, אני אספר לכם ככה, ואז הוא אספר להם ככה, אז החליצו. וואו, אחר כולם, כן, זה טסט. כן, צדיקים יחדים, סוגחים, אני לא רצה את זה, אבל... דין שני, כן.
מה הכוונה של אמר על איזו מחשבה היא קלה והיא חוזרת, היא חוזרת, היא יכולה לחזור? לא יודעת מה...
אני חושב שהמחשבה זה כבר היא, מחשבה זה מדרגה רוחנית שהיא צריכה להופיע בתוך סדר המציאות. ואם היא לא הופיעה במקום אחד, אז היא צריכה להופיע במקום אחר. מה הסדר כבר כשהמציאות חלה, שזה כבר התממש? מחשבה זה משהו שהוא בתהליך לקראת מימוש. אז לכן אמר מרן, כשדין זוהים החידוש הוא שננשים על המחשבה, ובאמת זה בעצם ננשים על זה שאתה רצית להוציא את המחשבה על מישהו מסוים. והעונש של זה יש שאותו מימוש שהיה צריך כאילו להתממש על אותו אחד, זה כאילו קל לחזור על האדם עצמו. קל לו לחזור על האדם עצמו.
איך המחשבה תתממש?
כן.
כן.
אתה הולדת את המחשבה הזאת בעולם. אתה הבאת את הכוח הזה. אתה זה. אז הוא חינתה את סיכלו את העץ. את העץ סיכלו.
אבל כתוב פה במחורה שכאילו תחום של חז"ל, שהדין תורה של חז"ל פה כאילו מסתמצם רק למה כאילו, הכרעות ברורות, כאילו, אם יש לי שתי בעלי דין שאני באמת מספק ממנו, אז אני לא אחפש, כאילו, אני לא אחפש לאחרי הדין, כאילו, אני, קדש ברוך הוא ישפוט אתכם.
לא, הוא שאני לא חייב לעשות את כל ההשתדלות שלו.
לא, זה כל ההשתדלות, אבל אני, כאילו...
אם אתה מסופק, אתה מסופק, נכון? כמו נגיד הדין הבא. הדין הבא, שאמר על תוך כדי הדברים. הדין הבא בעצם הוא לא מדבר על זה, תכף נחזור על זה. מה הדין הבא? מה כתוב על הסנהדרין? אם כולם ראו לחובה, פותרים אותו. והם המתלוננים מתלוננים על הדין הזה. כולם ראו לחובה, ומסתבר להרוג אותו. אומר המהר"ל, אני אסביר לך את הדין הזה של הלנת דין. אנחנו חייבים להלין דין. בעצם יוצא כאילו שהמהר"ל אומר שתי סברות מחוברות למקום אחד. כלומר, צריך להלין דין לחפש זכות. וכשראו כולם לחובה, אז הם לא יחפשו זכות. ולמה זה כל כך חשוב לחפש זכות? שתי צדדים המהר"ל אמר. הראשון זה המחשבה האנושית היא מצומצמת. המחשבה האנושית היא חלקית. אדם אחרי שהוא חשב, צריך קצת לצאת מהדבר ולהסתכל עוד פעם החוץ, לראות אם הדבר הזה נכון. זה הרבה פעמים קורה שכשרבים עם החברותה, יש אש להווה עם החברותה, אחרי זה חוזרים אחר בבוקר ואומרים, או זה ברור לצד הזה, או זה ברור לצד הזה. אבל כשאדם נמצא בתוך הדברים, בתוך החשבון, הוא לא נמצא מלמעלה. הוא לא נמצא מלמעלה. פעם, פשוט כל שיפור עושה את זה. פעם הרב טוב אמר לי, הרבנית, הם הגיעו את הכתב יד של הרב. אז הרב טוב אמר לי שהרבנית מאוד מיוחד. כי הוא אמר לי, כתוב במשנה במגילה, קורא להגיע לא יצא. אמרו לי, כשאתה קורא להגיע, אתה קורא מבחוץ, אתה לא קורא מבפנים. אם אתה קורא מבפנים, קשה לך להגיע. כי בדרך כלל זה או שאתה מבחוץ או שאתה מבפנים. אז מישהו קורא להגיע, למה לא יצא? אין, כי הוא קורא את זה כמו אדם שמתבונן מבחוץ, הוא כאילו הולך מבחוץ, לראות האם יש פה טעויות. אז הוא לא בתוך הסיפור, בתוך הדברות, אלא הוא גם מבונן מבחוץ. ומי שקורא, הרבה פעמים הוא לא מגיע. זה לא הגעה שהוא עושה, כי הוא עכשיו קורא בתורה, הוא בפנים, הוא בתוך הדברים. כן? אז זה מיוחד מאוד שאתה אומר אדם, הוא יכול להיות בבת אחת, גם בפנים, גם בחוץ. הוא קורא את הכתב יד של הרב, ויחד עם זה הוא מגיע, ובאמת יש בזה משהו מיוחד. אז אמר, אבל אומר, אדם הוא חסר. אז אני רוצה להגיד כאילו נפקוני הדינה, אני חושב שזה. מה יהיה הדין אם הדיינים החליטו, למרות שמו, אנחנו לא סגורים על זה, שהוא חייב. זה נראה לנו שהוא חייב, בואו נקום אחר בבוקר, נסגור את הדין שהוא חייב, וכבר זה יחשב לנו על ענת דין, מה שעשינו היום. זה לא יועיל. כי אתה צריך קודם כל להגיד חייב. אז פסקת את הדין. אחרי שפסקת את הדין, אתה צריך לצאת החוצה, ואז לעשות על ענת דין, להתבונן על הדבר מבחוץ ולא מבפנים. ואחרי שאתה עכשיו מתבונן על הדבר מבחוץ ולא מבפנים, אז באמת הדברים יצאו יותר אמיתיים. אז הדברים יצאו יותר שלמים, אז אנחנו נמצאים מהחיסרון הזה של המחשבה האנושית שהיא תמיד חסרה. אז לכן אומר המהר"ל, צריך לסדר כזה לעשות של הלנת דין, ולכן אם כולם ראו לחובה, הם בעצם כבר לא התבוננו מבחוץ. הם כבר בעצם כולם, הם בעצם כאילו כולם שקועים בזה בשביל. הם לא יכולים לו, זה חסר משהו מהותי. כדי שיפסק דין חמור של דין נפשות, צריך גם את ההתבוננות הזאת שאתה מתבונן לו מבחוץ. ופה אתה לא תוכל לצאת החוצה. כשיש לך חלק מזרקים, חלק מקלים, אתה באמת מתחיל להתבונן מבחוץ בצורה אמיתית. אם לא, אתה לא תצא החוצה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה...
אתה מתאצ רוב ומיעוט אין על הנדין? ב-60%
במיוחד? לא, בטח שיש על הנדין. אבל אז זה באמת על הנדין אמיתית. כי אז באמת אתה אומר, האדם הוא באמת עכשיו מסתכל מבחוץ, זאת אומרת, זה מה שאני סברתי, זה מה שהם אמרו, אני עכשיו רוצה לראות מה האמת. בואו נחטוף עוד רגע 3 דקות, נחטוף את הדבר הזה, כי זה דבר מאוד מרכזי. ואומר המהר"ל, והנקודה השנייה זה, שזה מאוד חריף, הוא אומר, בעצם בדין צריכים לצאת מתוך מבט של זכאי. כלומר, המשפט לאלוקים הוא, האדם מתערב עכשיו לריבונו של עולם בזה. ריבונו של עולם צריך לעשות מישהו דין, וריבונו של עולם יעשה. עכשיו, הבדים יש להם נטייה לקו זכות. הם צריכים להתבונן למצות את הזכות של האדם. לכן אומר, אמרה לי, יש 4 דינים שהוא אומר שעולים מפה, נכון? הוא אומר, דין ראשון, לכן בדים תמיד צריך לפתוח לחובה. כי אם לא פתחת לחובה, נפתח לזכות, סליחה, כן, כן, בטח. נפתח לזכות, אם לא פתחת לזכות, חסר במהות הדין. מהות הדין זה שעכשיו להוציא את הצדק ואת היושר שבעולם. ולכן, אם זה חסר לך ולא פתחת לזכות, אז, 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 אז יש בזה חיסרון בדין, והדין הזה פסול. ואותו דבר כמובן הדין הזה של הלנת דין, שבו אנחנו עומדים, שאתה חייב, שצריך הלנת דין, ואותו דבר, אומר המהר"ל, הרי מישהו כבר יצא בתור נקי וצדיק אל תהרוג. אחד שהוא נקי ולא צדיק. כלומר, אחד שבית דין גזרו את דינו לזכות, ואחרי זה אומר אחד, רגע, רגע, יש להם ללמד עליו חובה. לא מחזירים אותו. למה? כי בית דין אמרו שהוא נקי, אף על פי שהוא לא צדיק, אמר המהר"ל סנהדרין, אתה אומר אותו לזכות. למה? כי בית דין הם צריכים לגלות את הזכות. זה אותו דבר... שכל אחד שאמר לזכות, זה הדין הרביעי שאמר על הזכיר, כל אחד שאמר לזכות, לא יכול לחזור בו קודם גמר דין. פתחת לזכות, קדימה, תמצא את הזכות. יש לנו נקודה מאוד משמעותית שאנחנו רוצים, שבית דין יוציאו לפועל את הזכויות של האדם. אומר המהר"ל, כמובן, אם הוא חייב, הוא צריך להיהרג. כי חייב שנהרג, זה גם זכות הוא לא. הוא מתכפר בזה. לכן זה חשוב שיהרג. אבל תפקיד הבית דין זה להביט בעין טובה על המציאות, למרות שהם בית דין, הם צריכים להבין בעין אלוקית טובה על המציאות ולנסות להוציא את הצדק לאור. אז המדרגה הראשונה עסקה בחיסרון האנושי. המדרגה הראשונה גם כדאי עליו הסבירו אותה, הוא מתונים בדין. זה נקרא לזה חולשת הדיין. המדרגה השנייה עוסקת, הפוך, במהות הבית דין. מהות הדיין. מהות הדיין זה תנסה... לגלות את הזכות, תנסה לגלות את העין הטובה הזאת, זה מהות הדיין, נכון? אז אומר המהר"ל, לכן, אם הם ראו כולם לחובה, זה בדין שהוא באמת לא בדין, הוא בדין שהוא לא הצליח למצוא איזו נקודת זכות, זה חסר במהות הבדין, במהות הדיינים. כן, כן, אומר המהר"ל, זה שייך לסדר האלוקי הזה שאתה אומר, בעצם, ביסוד הכל עומד חזקת כשרות. חזקת קשרות, זה בדין צריך להתבונן אחרי החזקת קשרות. אם אין בכלל חזקת קשרות, זה חיסרון.
למה זה קרה? מצד כאילו שמי שבא לבית דין על פי רוב זה על בעיות, אז אם אני מוקד בבעיות?
לא, 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 לא מצד זה. מצד אני חושב שבעצם הדין בעולם עניינו לעשות את הטוב. הדין בעולם עניינו להוציא
לקרות. כן, אתה יכול להיות גם להרוג אותו, כמו שאתה אומר.
אם אין ברירה, זה גם להרוג. אבל זה, זה, זה רק, זה רק שאם באמת זה התברר שזה הדברירה. אבל בעצם הדין ינו לגלות הטוב.
כמו שאני
אומר,
אני
עושה משפט
לצדקה לכל המושב, אני עדיין חושב
שאני
רוצה לעשות טוב לכולם. נכון. זה גם מה שאני אעשה גם.
כן, כן.
אז זה
מחוץ יודעת. כן, לא, אבל אני חושב שזה גם צריך להיות מגמת הדין. המהר"ל אומר בתפארת, נכון, הרי תורה תחילתה גמילות חסדים, תוספה גמילות חסדים. שאומר המהר"ל, אבל כל התורה מלא דינים באמצעה. מלא אנשים באמצעה. המהר"ל אומר, כן, גם כל אנשים מגמתם להיטיב. אז מגמת הטוב היא צריכה להיות בולטת בתוך סדרי הדין. לכן חייבים לפתוח לזכות, כי מגמת הטוב היא צריכה להיות הצד הבולט בתוך סדרי הדין. כן. איזה רשם.
השאלה השנייה,
זאת אומרת, אז הוא גרם איתה והוא איד שקר, הרי זה חטא גדול, אז כאילו אמנם זה גרמה, אבל זה חטא גדול. שזה של אדם נהרג.
מה המשפטים שניים?
אחד מצד עצם הדין, דיני תורה זה עצם הדין. מה שראוי באמת לפי הסדרים האמיתיים. כי התורה היא תורת אמת, היא מדברת מצד הדין בעצמו. ולכן הדין בעצמו זה שאם אני גרמה, אני לא עושה. והמדרגה השנייה זה תיקון הדור ותיקון השעה וכו' וכו'. זה כאן המשפטים משניים, מה שהוא אמר למעלה. המשפט אחד הוא מצד הדין בעצמו, והמשפט שני זה לא מצד הדין בעצמו, אלא מצד התיקון המעשי, תיקון חברתי. אבל התורה היא לא באה מצד התיקון החברתי, אלא מצד הדין בעצמו. אז יש את המושגים מה שאמר לומר. גודל העבירה זה שייך אל הסדרים החברתיים. עצם הדין, הדין בעצמו, מה שהוא אומר, זה שייך אל הסדרים אלוקים.
הוא לא מספק ככה, אבל הוא לא מתאון לעצמו בהמשך, לסוף יש חשבונות שמיים גם. זה המשפט השני.
זה המשפט השני. יכול להיות שזה המשפט השני חשבונות שמיים.
המהר"ל אומר אותם
ביחד
כאילו, הוא לא
מרתק שהוא עובר. יכול להיות, נכון. כי באמת אחר כך באמת הוא אומר, זה מה שאתה צודק, הוא אומר, מה שבעצם, כאילו הוא אומר, אני מסתכל את זה על הלשון שלי, הוא אומר, הפטור בהרגו אין נהרגים, זה פטור בדיני אדם, זה לא בדיני שמיים. נכון, זה מה שהוא אומר. אז יכול להיות שאתה צודק, שבעצם הנקודה היא הדיני שמיים. ולפיכך אמרה התורה האלוקית שהוא פטור בדיני אדם, ודינה הוא עצר השם ברך, שהוא ייתן לו דיני משפטו. ככה, נכון. נכון, נכון. כן, סכים.
אבל... כן, כן יצא כאן בסוף גם שבעצם כאילו... לכאורה, כאילו, זה מצמצם את מרחב האחריות של הבית דין. הבית דין הוא עניין לזכות, או לחייב במקרה שהדין מחייב לחייב.
נכון.
אבל כן אנחנו רואים המון פעמים, כאילו, גם בסוגיות עכשיו וגם בכללי, שכאילו... יש מקומות שאתה רואה שכאילו, יש איזה אמביציה לחזה לסדר את החברה גם. כאילו, תענין על וכל מיני דברים כאלה. כן. אני רוצה להציל את השוק הזה.
כן, זה יכול להיות. לכן אמרתי שהמהר"ל הוא לא כמו הר"ש, שאומר, זה משפטי המלוכה. יכול להיות שיש גם קצת כזה בבית דין. אבל זה תפקיד בית דין, אבל בהתחלה נקרא לזה, כאילו אני אומר בכוונה. זה כאילו נקרא לזה, זה לא משפטי התורה. יכול להיות שלפי המערב, ולפי עוד הרבה ראשונים, אולי גם לבדים יש כאילו צד כזה של כמו משפטי המלוכה, לסדר. אבל זה לא אומר עכשיו שזה שייך אל הצד הזה של הדין, של הדין של אשר המערב קורא, הדין לעמיתו, המציאות השלמה. אלא זה מצד סדר החברתי, שבדים צריכים לסדר. בדים צריכים לסדר, יש לנו בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת, בדים צריכים לסדר. אז הם טוענים תעניין, הם עושים ככה, הם עושים ככה, כן.
המרכז כאילו של הבנקים זה בשביל כאילו דיני התורה וזה עניין לזכות.
זה במיטה כאילו.
מה זה?
דיני ממונות יכול להיות שזה גם בכלל
טוב, דיני ממונות זה תמיד חובה לזה זכות לזה. אין דיני ממונות זה חובה
לזה זכות לזה. שאלה אם במלכות
בקורה בכל אנשים נכון.
אולי עד עבדה, כלומר עד אחרי, ללמד הכל אומר הקדוש ברוך הוא ותורה יבשרו מאז, עד עבדה. אולי עד עמידה.
תודה. מתי אומרים שכאילו אתה קורא את החנון זה כאילו שכל גבוה למעלה מהתפיסה וזה? לפעמים המהר"ל אומר כאילו שזה שכל אנושי, זה כל מיני טעויות. עד הרבה ממש ימים מתי, אבל כאילו השאלה כאילו...
לא.
לא, אנחנו אומרים כאילו נגיד חלל תיקון תקנה, אתה חושב שהיא רק לדור הזה, לכל הדור יש כאן משהו אלוקי, פירוש של התור.
כן, כן.
ואם אנחנו אומרים, זה אנושי, אתם צריכים להיות מתונים בדין, כי טעיתם, הבית דין כאן טעה.
לא, אני חושב שכל פעם תלוי ביחס למה אתה מדבר. כלומר, אם אתה מדבר ביחס לשכל האלוקי, שהמר"ן מסביר, השכל האלוקי זה נקרא מדרגת התורה. אז אתה אומר, אתם מתונים בדין, אין לך מדרגה של שכל אלוקי. אתם מתונים בדין וכו'. אבל אם אתה מדבר ביחס לשכל הטבעי, אז ודאי שזה מדרגה אחרת לגמרי. כלומר, אם אתה מדבר ביחס לשכל הטבעי של מדע או של מוסר אנושי וכולי, זה קומה אחרת לגמרי.
אז למה אתה כמה אני לא אגיד גם הביאו מתונים בדין, אולי אם אתה...
בטח שלא את מתונים בדין. מה נראה לך? לא עשו לנה דין על תקנות? עשו הרבה לנה דין על תקנות. כן, בטח.
חלקום, אני ברשת בלו,
כן, כן. נכון.
שאלה שנייה, מה שכאילו אמרנו כותב שכאילו התורה כאילו היא סדר בפני עצמו ויש לה תיקון המציאות, כמו שאמרנו, מרן המלוכה עושה את זה, כאילו זה יותר כאילו משהו שונה. אבל איך אתה נכנס עם התורת חיים כאילו, ואתה לא יודע, כאילו מגיד כאילו שהרב כאילו חוזר
בפוך. גם אני מסכים שיש לזה נתקדבו הפוך, אני נכנס עם תוך הדברים שגם לפי הרן התורה מצווה אותך את משפטי המלוכה. זה התורה מצווה אותך את משפטי המלוכה. כלומר, אומר הרן התורה היא בעצם, מטרת המשפטים שלה זה השראת השכינה. מטרת משפטי המלוכה זה להעמיד את הקומה הטבעית. אז התורה מצווה אותך גם תעמיד את הקומה הטבעית כמו משפטי המלוכה. על גבי הקומה הטבעית של משפטי המלוכה, תבוא השראת שכינה, של כל דיין שדן דימד לעמיתו, גורם לשכינה שתשאר בישראל וכו' וכו'.
זה אומר,
זה הדרך. זאת אומרת, אז יש לנו אומר רן, התורה אמרה, תבנה את המוסר הטבעי הציבורי על ידי משפטי המלוכה, על גבי זה תבוא הקומה של...
דווקא על ידי סדר המלוכה של מלך בישראל.
כן, כן.